אני רוצה להתקדם בשלב הבא. אז ככה, אנחנו למדנו בשיעור הקודם, אם אני זוכר נכון, אנחנו למדנו על המשנה, זה נכון?
כן.
טוב, אז מה למדנו? בואו נחזור לענייננו. אנחנו למדנו על חורבן הבית, שנת 70 לספירה הנוצרית. אחר כך למדנו על פרפורים. בלגן שלהם היה פה עם הנצרות והרומאים. ב-132 היה פה מרד בר כוכבא, שמצד אחד הפיח הרבה תקוות לעם היושב בציון, אבל בסופו של דבר נגמר לא טוב. לא טוב זה בלשון המעטה. ואז בעצם היהודים כבר ממש יש הרבה ייאוש, במיוחד אחרי שרבי עקיבא נהרג על קידוש השם באזור 137-8, ואז בעצם יש הידרדרות גם רוחנית, ודאי מדינית, כלכלית, מדינית, זה פשוט. הרומאים פה יש להם עול מאוד כבד, מיסים, ואנשים פה לא מוצאים את עצמם, אבל גם מבחינה רוחנית המצב מאוד מאוד לא פשוט. מאוד לא פשוט. טוב, עכשיו, כל הסיפור הזה בעצם התרחש בסביבות 140, ואז הופך, יש שחקן, לא יודע, שחקן זה לא כל מילה נכונה, אבל יש דמות חדשה בזירה, קוראים לו רבי יהודה הנשיא. רבי יהודה הנשיא הוא בן של רבן גמליאל, והוא בעצם הולך לשנות פה את כללי המשחק שלנו במסורת של תורה שבעל פה. זאת אומרת, עד היום יש לנו חומש, זה ניתן בסיני, או נכתב על ידי משה רבינו, בסיני אולי לא בטוח, כבר דיברנו על זה. זה יש לנו חומש, ויש לנו זהו, ואין לנו כלום. אחר כך באנשי כנסת הגדולה הם חתמו את התנ"ך, דיברנו על זה, נכון? אז זה חשוב. ואז יש לנו גם סידור, זה נראה לי מה שיש בספרייה. חומש ונח וסידור. זהו. עכשיו, מצד התורה שבעל פה, אין לנו שום דבר מתורה שבעל פה. אין לנו שום דבר כתוב. דיברנו בזמנו, דיברנו על למה לא כתבו את התורה שבעל פה. קצת דיברנו, פתחנו טיפ-טיפה. אבל בכל אופן, חכמים ידעו שאסור לכתוב תורה שבעל פה. ובכל אופן, רבי הולך לעשות פה מהפך גדול, מכנס את גדולי ישראל. באזור 180, לא יודע בדיוק את השנה, בסדר? יכול להיות שגם לא יודעים את השנה, אבל פחות או יותר מכנס בגליל את רוב גדולי ישראל, ואומר להם, חברים, אנחנו בתקופה שאם אנחנו לא נכתוב את התורה שבעל פה, זאת אומרת, לפחות את הכללים של התורה שבעל פה, אז התורה הולכת לאיבוד. ככה טוען רבי, והוא אומר להם שעת לעשות להשם, הפרו תורתך, ובאמת משתכנעים תלמידי חכמים, וכל אחד אומרים לו, מי שיודע מסורת מהתנאים הקודמים, כי הרי התנאים התחילו לפני כבר 200 שנה, כן? ואז מי שמכיר, אחרי תקופת הזוגות התחילו התנאים, ואז מי שמכיר משנה, מי שמכיר דבר ברור מהקדמונים, שיבוא ויגיד. ואז התחילו לקבץ את זה. כל אחד אמר מה שהוא זכר, מה שהוא יודע, וזה קצת הפיח רוח בעם ישראל. למה? כי המצב באמת היה קשה מאוד. מבחינה מדינית ומבחינה רוחנית, ככה לפחות התאגדו סביב איזה פרויקט לאומי, נקרא לזה, מאגד כל כך את העם ואת תלמידי החכמים שבאותו הדור. רבי יהודה הנשיא ניצח על המלאכה, ואחרי כמה שנים הוציאו את המשנה. מה זה הוציאו? כתבו. עכשיו הם כתבו את זה לפי מסכתות. למה מסכתות? כדי שיותר קל ללומד. יש מסכת סוכה, יש מסכת שבת, יש מסכת, יש מסכתות שהכותרת היא בעצם הרבה יותר פשוטה לקבץ לפי נושאים את הדברים. יש גם מסכתות שלא קשורות, נגיד עדויות, מסכת מי שלמד, זה מסכת שהיא מורכבת מהמון המון דברים. אמנם הרעיון הוא עדות, אבל זה בדיוק מה שאנחנו מדברים על המשניות, אז הרבה עדויות הם הכניסו בעדויות. מה אתה זוכר? מה אתה מעיד? אני מעיד ששמעתי מרבותיי כך וכך. מה אתה מעיד? מה אתה מעיד? ואז כתבו את מסכת עדויות. בכל אופן, זו נקודה מאוד מאוד חשובה. והמשנה היא באה לענות בעצם על שלושה דברים, אבל יש פה חיסרון מסוים שאני לא זוכר אם דיברתי עליו, וננסה להסביר אותו, ועכשיו, ואחר כך נתקדם הלאה. אז קודם כל, מה היתרונות? היתרונות פשוטים. א', זה שיש ספר שמקבץ את הדברים. אחד, זה ברור, עד עכשיו לא היה. והרי רבי, מה הוא חשש? הוא חשש שהרומאים ישלטו פה הרבה שנים, ויהיה פה מסובך. ובאמת הוא צדק, דרך אגב. לא יודע אם הוא ראה את זה ברוח הקודש או לא, אבל הוא צדק. הרומאים פה שלטו הרבה, ואולי הוא חשב על זה, אולי לא חשב על זה, אבל הנצרות, שהתחילה באפס, פחות או יותר, מיהודים שחיפשו איזה דת אחרת, או מאותו האיש, לא משנה עכשיו מה בדיוק היה, זה לא כל כך נושא שלנו, לא פעם אפשר ללמוד קצת הנצרות, אבל זה לא כל כך הנושא. אבל מה שכן, הנצרות מאוד מאוד הבינה שהיא באה להחליף, זאת אומרת, לפחות לשיטתה היא באה להחליף את היהדות, גם זה צריך לזכור. ולכן ההתנגשות בין הנוצרים ליהודים היא צוברת תאוצה, כל הזמן. כל הזמן תאוצה מאוד מאוד רצינית. זאת אומרת, בהתחלה הנוצרים הם היו יהודים שקצת התפלגו, ולאט לאט, במיוחד אחרי החורבן, אז הנוצרים אמרו, אנחנו עם ישראל. זה לא עם ישראל, זה עם ישראל הישן. ואנחנו עם ישראל, גם לכן הם קוראים לזה ברית חדשה, יש ברית ישנה. הם לא כופרים בברית הישנה. מה זאת אומרת ברית ישנה? הם קוראים ברית ישנה, אנחנו לא קוראים לזה ברית ישנה, כן? חלילה, אנחנו, הברית הזאת היא ברית נצחית, אבל הם קוראים לזה ברית ישנה, בגלל שיש את הישן, ועל גביו יש את הברית החדשה. ולכן הנצרות היא מאוד מאוד מצרה את הצעדים של היהדות בארץ ישראל, במיוחד שפה יש מקומות קדושים גם לנצרות, וגם הרומאים וגם הנצרות, וזה באמת מתכון מאוד מאוד מורכב, וזה מתגלגל. אז מצד אחד יש ספר שמקבץ את כל הדברים, שזה חשוב מאוד. מצד שני יש גם עדויות ושמות של תלמידי חכמים, והרבה פעמים יש גם חכמים אומרים. יש סתם משנה, יש חכמים, אז זה הרבה יותר קל לפסוק, כי אתה יודע שהוא חלק עליו. אבל יש כבר כללים שמתחילים להירקם. רבי עקיבא וחברו, הלכה כרבי עקיבא, יש רבים ויחיד, הלכה כרבים. המון כללים מתחילים להירקם בתקופה של רבי, ורבי מחזק את הדבר הזה. טוב, מה החיסרון? החיסרון שזה לא מובן. מספיק. זאת אומרת, כן, כשכתוב סוכה שהיא גבוהה למעלה מ-20 אמה פסולה, אז אתה יודע שסוכה שהיא גבוהה מ-20 אמה פסולה. בסדר, זה כתוב. גם אני מבין את זה. מה?
זה לא יתרון.
שנייה. זה חיסרון שהוא גם יתרון מבחינה מסוימת, אבל אני רוצה להסביר למה עשו את זה, השנייה. זה נכון שסוכה שהיא גבוהה למעלה מ-20 אמה היא פסולה, אבל למה זה ככה? למה הגיעו למסקנה כזאת? יש דברים שלא כתובים בתורה. איך הגיעו למסקנה כזאת? טוב, אז בשביל זה צריך טיפה להבין מה זה תורה שבעל פה. וקצת את מה שרבי עשה. דרך אגב, מה שרבי עשה, יעשה אותו דבר בצורה טיפה שונה, אבל אותו היגיון יעשה רבשי 300 שנה לאחר מכן בחתימת התלמוד. לכן צריך להבין את ההיגיון. מה ההיגיון? ההיגיון הוא שמצד אחד אנחנו מבינים, זאת אומרת, לא אנחנו, כי אנחנו שום דבר, אבל רבי הבין. זאת אומרת, ככה רבי מדבר. אנחנו מבינים שהגיע הזמן שצריך לכתוב את התורה שבעל פה. למה? מחשש, כמו שאמרנו, מחשש מאוד מאוד כבד, שהנצרות והרומאים מגמרו על כל תלמידי חכמים, ובסוף, מה יהיה איתן? מבחינה אמיתית, זה דבר שחייבים לטפל בו. אז לכן, הוא נדחף לשם. יפה. מצד שני, הוא נורא מפחד, רבי, שהוא יכתוב דברים שמסתרו את הרציונל של התורה שבעל פה. מהו הרציונל של התורה שבעל פה? אחד הדברים המרכזיים בתורה שבעל פה, שלא כתבו אותה בזמן משה רבנו והתגלגל משהו כמו זה יותר מ-1,000 שנה, יותר מ-1,400, 1,500 שנה, למה זה התגלגל בעל פה? כדי שהאדם יהיה קשור לתלמיד חכם, כדי שהאדם ישאל את השאלות לבן אדם אחר. אם יהיו ספרים, אז בן אדם יכול ללמוד לבד. הוא לומד כל הספר, בסוף הוא יודע הכל. מה? הבעיה בזה הסברנו בזמנו. הבעיה בזה שכשיש דברים הם כתובים, יש הרבה בעיות בזה, אבל אחד הדברים הכי מרכזיים זה שבדברים כתובים אפשר ללמוד בכל מיני אופנים. נכון? אתה מסכים? ככה עושים בספרות, לוקחים שיר, ואז אתה איך אתה מבין, והוא איך הוא מבין, הוא איך הוא מבין. ולכן זה בעיה. וחוץ מזה, שזו הבעיה יותר גדולה, זה שאדם הוא מפרש את מה שהוא קורא רק מאירורי ליבו, זאת אומרת, מה שיש לו בפנים. זה אתה מבין? אתה קורא טקסט, אתה קורא משהו. מאיפה יש לך כלים להתמודד עם הטקסט הזה? מאיפה יש לך כלים לפרשן אותו? מהאישיות שלך. אם אתה אדם קטן, לא אתה, כן? נגיד אדם קטן. אז אדם קטן, הוא רואה את הדברים, זה קצת מה שהרב קוק כותב על שיר השירים, שאנשים מסתכלים על שיר השירים, הם מדברים, הם רואים, הם מסתכלים על שיר השירים ברמה שלהם, אז אם זה ברמה שלהם, אז המצב הוא קטסטרופה, אתה מבין? אבל מאיפה בן אדם יכול לפרש משהו? הוא יכול לפרש משהו מתוכו, מדילי. אתה מבין מה מתכוון? נגיד, בטח זה קרה לכם שאתה עסוק באיזה בעיה מסוימת, אתה קורא משהו ואתה קורא את זה. הנה בדיוק מה שאני מתעסק בו. זה לא בדיוק שהוא כתב את זה בשבילך. אלא זה בגלל שאתה עוסק במשהו, אז אתה מפרש לפי המצב הפנימי האישיותי שלך. וזה לא רצו. לכן היה בעל פה. כדי לדעת את האמת. טוב, אז הדברים האלה פשוטים. מה שרבי אבל עשה, זה שבסופו של דבר, אנחנו... רבי כתב ספר שמצד אחד הוא מסכם את התורה שבעל פה, מצד שני הוא פותח פתח שלמרות שאדם יהיה לו, אני קורא לזה ציוני דרך, בסדר? אדם שאפשר לקרוא זה בשם אחר, אבל זה כמו ציוני דרך, כן? כמו בווייז, אומרים לך את הרשימה, תלך לפה, תלך... זה ציוני דרך כאלה. בציוני דרך האלה, אדם יכול לזכור את התורה שבעל פה. אבל מה הטעמים הגנוזים בזה? מה העומק שיש בדבר? למה זה ככה? זה לא נאמר. לא שהתנאים לא ידעו את זה. התנאים לא רצו לכתוב את זה. ולמה התנאים לא רצו לכתוב את זה? כי התנאים מבינים שאומנם עשו מהפכה וכתבו דברים שקשורים לתורה שבעל פה. אבל עד כדי כך לשנות, זה לא חשבו, או לא רצו, או לא איזו, נגיד ככה. זה נכון מה שאני אומר. כל אחד יבחר. כן, אתם מבינים? לכן רבי בהחלט עושה עבודה שלא הייתה עד יומו, כן? שנייה. זאת אומרת, ברור, לא היה דבר כזה שכותבים עכשיו את המשנה. אמנם, כתוב בכמה מסכתות שרבי עקיבא כתב בפנקס שלו, ועוד רבי עקיבא, אני זוכר בפירוש, יש גמרא כזאת. רבי עקיבא היה כותב, כי כדי לא לשכוח. נו, אז הנה זה כתוב. בסדר, זה משהו אחר. פה זה נחלת הכלל. שרבי עקיבא כותב לעצמו כמה ראשי פרקים כדי לזכור את המשניות ואת המסורות, זה עדיין נשאר בעל פה. אבל זה כתוב. בסדר, זה נשאר בעל פה, זה בשבילו. כשאתה כותב ספר, אתה אומר, וואלה, הנה, זה התורה שבעל פה. אז אתה כבר לא נשאר בדלת עמותיך, אתה מנחיל לכלל דבר כזה. טוב, אז לכן יש פה יתרון ויש פה חיסרון. החיסרון הוא היתרון, היתרון הוא החיסרון. ברור שהיו צריכים אחר כך לעבוד קשה קשה, כדי להבין את כל מה שכתוב במשניות, משניות מאוד מאוד קשות. כי לפעמים אתה בכלל לא מבין את הטעם. כתוב בגמרא שמי שפוסק על פי משנה, הוא ממבלי עולם. זה לא כזה תואר כבוד לתנאים, מה זה מבלי עולם? לא, לא כתוב שהתנאים היו מבלי עולם, חלילה. התנאים היו גדולי עולם. אז למה אתה מבלי עולם אם אתה פוסק לפי התנאים? כי אתה לא מבין את הטעם האמיתי. רש"י אומר זה באורך כל הש"ס, בעשרות מקומות הוא כותב את זה. הוא אומר, אין מצב לפסוק כמו המשנה. למה? כי אולי אתה לא מבין את הטעם, אולי לא, אתה לא הבנת. אולי אתה, המשנה הזאת היא קשה במקום אחר. אי אפשר ללמוד ממשנה, כי במשנה צריך לדעת את ההיגיון תורני שיש בזה. ובמשנה זה לא כתוב. כמה פעמים נתקלתם במשניות עם הסברים, עם טעמים? כמה? לא הרבה, יפה. בקיצור, לא. כן, כבודו, מה כבודו רצה?
יש נושאים שלא כתבו אותם? כאילו, הכל
נכתב? תראה, לא פשוט, זו שאלה טובה, לא פשוט כל כך לענות על זה, בגלל שלנו יש 60 מסכתות. בסדר? עקרונית יש 60 מסכתות. ככה כתוב בספרים, 60 מסכתות. אבל אין לנו 60. אז יכול להיות שיש משניות שעבדו. קשה להגיד דבר.
אין עושים בהלכה שרואים שלא
כתבו על משנה? לא. יכול להיות שהיו... אני לא יודע. זה נושא מורכב. זאת אומרת, אני לא יודע. יש מלא חוקרים בזה. האם עבדו, מסכתות עבדו? יכול להיות. אבל זה קשה להגיד. משמע שההשגחה האלוקית היא גם בעסק, אתה מבין? כי אחרת מה? אז אנחנו עושים חצי התורה? זה לא נשמע ככה. טוב. לא יודע, צריך לחשוב על זה יותר. כן, עוד משהו? כן. עשית משהו?
כן, זה דבר, יש לנו קוראים את התורה של הקבוצות, אנחנו הרבה פחות נאמנים לאמת, אנחנו מוצאים ספרות ופלפולים יותר, בגלל שזה לא נאמרות, כאילו, בדיוק כמו אני מתכוון, אנחנו מבין דבר, פשוט שהראש שלנו, אנחנו מוצאים חמש ספרות, כל אחד יכול להיות זה.
כן, אז אני אענה. אתה שואל טוב, אני אענה. אני אענה כי זה דבר חשוב. הבעיה פה תמיד היא תהיה מה זה אמת? זה השאלה. מה זה אמת? מי שחושב שיש למעלה, בשמיים כתוב, את האמת, אז הוא טועה. בגלל שהתורה היא לא אומרת שהתורה היא למעלה בשמיים אמת. אלא התורה היא בארץ. הקדוש ברוך הוא נתן את התורה בארץ. אני חושב שדיברנו על זה. דיברנו על זה? כשמשה רבנו מת, נפטר, אז יהושע בן נון החליף. ונשכחו הלכות. נשתכחו הלכות. אז אמרו לו, תשמע, זה לא יעשה ככה. בוא תשאל בשמיים, מה קורה? אז הוא אמר, אין לו הכל. זה נגמר. אז הוא אמר, מה נעשה? אז הוא אמר, מה תעשה? תחשוב בהיגיון שלך, בהיגיון התורני שלך. ותחדש הלכות. אולי זה לא האמת. מי סיפר לנו זה לא האמת? אמת זה שאתה חושב שיש משהו בשמיים שכתוב א', אנחנו כל הזמן צריכים לחפש איפה א'. אבל זה לא הנקודה. הנקודה היא שהקדוש ברוך הוא נותן את התורה לבני ישראל, ובני ישראל מחליטים. ומה שהם עושים זה... מי?
הראש.
הראש? איזה ראש? לא, לא, לא. שנייה, אני מדבר. עזוב ראש עכשיו. אני מדבר על תנאים. הראש זה 1,300 שנה לאחר מכן. אני מדבר על התנאים. כשהתנאים כתבו את הדברים שלהם, הם כתבו, אתה יכול להסביר איך שאתה רוצה. בסוף, מה נפסוק בהלכה? בסוף, מה יהיה בסוף? מה אכפת לך מה יהיה בסוף? יכול להיות שהקדוש ברוך הוא אפילו לא חשב על זה. מה זה משנה? זאת אומרת, הוא חשב על זה, הוא ודאי חשב על זה, אבל זה לא הייתה כוונת המשורר. מה זה משנה? אתה מחפש אמת, אנחנו לא מחפשים אמת, אנחנו מחפשים מסורת. יש הבדל מאוד גדול בין אמת למסורת. יכול להיות שמה שאנחנו עושים היום, זה לא האמת. מה זה אמת? אמת זה מה שהיה כתוב 2,000 שנה לפני שנברא העולם, ככה הקדוש ברוך הוא חשב. אבל בסוף הוא אמר את התורה הזאת אני נותן לבני ישראל. מה יעשו בני ישראל עם זה? יעשו מה שהם רוצים. זה התורה שלהם, הם ילמדו אותה, יחקירו אותה. יחשבו על זה, יכתבו פסקים, יבוא הראש ויכתוב איזה פסק. מי אומר זה אמת? מה אכפת לי? הראש הוא נאמן למקום. הראש הוא נאמן למקום, כי הוא נאמן. הוא תלמיד חכם, כי הוא גדול בתורה, כי הוא ירא שמיים. ולכן זה לא אכפת לי. לא אכפת לי אם זה אמת או לא. אכפת לי אם זה קשור למסורת אבות או לא קשור למסורת אבות. החזון איש, שדיברנו על זה, החזון איש נותן לזה, נתן לזה סימן מאוד פשוט. מחלוקת רשת לקיש ורבי יוחנן. אנחנו פוסקים תמיד כמו רבי יוחנן. אז מה? זה אומר שריש לקיש תמיד טעה? אז אי אפשר להגיד דבר כזה. מי שאומר דבר כזה, הוא טיפש. איך יכול להיות שריש לקיש תמיד טעה? הרי ריש לקיש היה גדול עצום. אז תמיד הוא אמר את השטויות, תמיד. אמרו, מי אומר שטות? אני. איך קוראים לך ריש לקיש? ומי אומר את האמת? אני, רבי יוחנן. אף פעם לא התחלפו, אף פעם. מי שאומר את זה, הוא טיפש. אלא מה? ריש לקיש אמר, כנראה 50% נכון, 50% פחות. ורבי יוחנן פחות או יותר, אולי 42, 58, לא יודע, החלוקה. אבל זה ברור ששני אנשים בסדר גודל כזה, לא יכול להיות שיש לך אחד דביל ואחד גאון. זה לא פער כזה, אלא שניהם הם גדולי עולם. אז איך יכול להיות שריש לקיש תמיד אומר שטויות? הוא לא אומר שטויות. אז מה זה אומר? אנחנו פוסקים פה, רבי יוחנן. אז מה זה אומר שריש לקיש אמר שטות? לא. ואולי ריש לקיש צודק, אולי ריש לקיש התכוון לאמת מה שכתוב למעלה, את האמת, הוא התכוון, ואנחנו לא עושים את זה. מה אכפת לנו? אנחנו עושים לפי כללים. עם ישראל החליט שפוסקים כמו רבי יוחנן. החליט. לא בגלל שהוא בזלזול בכבודו של ריש לקיש. מה זה ריש לקיש? ריש לקיש זה גדול עצום. הבנת? זו הוכחה פשוטה ביותר. אין הוכחה יותר פשוטה ממנו. ומי שחשב עד היום שאביי ורבא ואביי בכל השס כולו חלק על רבא, ורק בשבעה מקרים הוא צדק. 2,300 מחלוקות יש בין רבא לאביי, אבל בשבעה מקרים הוא התכוון לאמת. וכל השאר הוא כל פעם פספס. כל פעם פספס. מי יכול לחשוב דבר כזה על אביי? זה כפירה כבר בגדולי ישראל. אביי, זה הסברה שלו. היא אמת. איך פוסקים בסוף להלכה? אמרו רבא. למה? לא יודע. צריך ללמוד את זה. טוב, הלאה, קדימה. אז איפה, אז פה אנחנו נמצאים. עכשיו, בשנת 200 לספירה, פחות או יותר, 190, 200, יש לנו משנה. אבל מה קורה? מה שקורה באופן מאוד מאוד מהיר, שני דברים, קודם כל היסטוריים קורים, דבר היסטורי קורה ודבר רוחני. הדבר ההיסטורי הוא שההידרדרות של בני ישראל, ההידרדרות של הקיבוץ היהודי בארץ ישראל, הוא מאוד רציני, מאוד גדול ומאוד בעייתי. והלחץ שיש של הרומאים ושל הנצרות שמתנכלת לעם ישראל, שאי אפשר לחזור לירושלים, שהיא מאוד מאוד קשה. מאוד מאוד קשה. ולכן, הרבה מאוד מהיהודים יורדים לבבל. עכשיו, ברגע שיורדים לבבל והקיבוץ היהודי בבבל מתחיל להיות יותר ויותר גדול, וזה נקודה מאוד מאוד חשובה, על נער הדקל והפרט והחידקל בעצם יושבים מאות אלפי יהודים. עכשיו, היהודים האלה, הצ'ופר שהיה שם זה שהבבלים, הם אמרו להם, אתם יודעים מה? לנו לא אכפת, אתם יכולים שיהיה לכם אפילו ערים שלכם, אתם רוצים שיהיה לכם בית דין שלכם, אתם לא אכפת לנו. העיקר, מיסים, עניינים, זה. לכן היהודים התחילו לבנות מערכת מאוד 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 רצינית, של מצד אחד הם גרים בניכר, נכון, מצד שני, יש להם הרבה אוטונומיה. אז מצד אחד אמרנו בארץ ישראל המצב יורד פלאים, גלות, זה הגלות, אנחנו בגלות, נכון? עם ישראל... הוא יצא לגלות. אז לאט לאט אנשים עוברים, כי אומרים להם שבבבל המצב סבבה. מה קורה שם? אדם לומד, אדם עובד, יש שיחי קלה, ויש... אחר כך זה יתפתח עוד יותר. כך יהיה ראש הגולה, ואחר כך יהיה ראשי ישיבות, סורה, פומפדיטה. זה לא צחוקים. יש פה חיים יהודיים מאוד מאוד מפותחים. בסך הכל המצב טוב. אז הרבה יורד בארץ ישראל, והרבה מתמלא בבבל. זה דבר אחד. אז זה בצד הטכני, ההיסטוריה, הגיאוגרפי. אבל, יש פה עוד משהו. ברגע שנכתבה המשנה, נפתח השכל בעצם. ברגע שנפתחה המשנה, נכתבה המשנה, אז נפתח איזה משהו בעם ישראל. ועכשיו יודעים, שעת לעשות להשם הפירו תורתך, כתבו את המשנה. עכשיו, באו תלמידי רבי, בדור הראשון, רב ושמואל הם תלמידי רבי, היו גרים בארץ ישראל, הוא למדו אצלו פה, בארץ ישראל למדו את זה. תלמידי רבי התחילו להגיד, רגע, 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 אז רבי עשה לנו הרבה מהעבודה, אבל אנחנו לא מבינים את הכל, מי יבין את זה? מה, אי אפשר להבין יותר את הסברות, את הדברים? ואז מתחיל, מה שנקרא בסוף, אנחנו נקרא לזה תלמוד, מתחיל בסוף כתיבה של המון המון דיונים שהיו על המשניות. זאת אומרת, קיבלו את המשניות של רבי, ולכן אמרתי לכם, זה נראה לי בסוף השיעור הקודם, אמרתי לכם, מתניתין, נכון? מתניתין זה המשנה שלנו. נכון? כתוב מתניתין. מתניתין משנה שלנו. מה זה שלנו? איזה שלנו יש בו? שלנו זה של רבי. רבי קבע את נוסח המשנה. יש ברייתות, יש תוספתות, בסדר. אבל המשנה זה רבי. משנה שלנו זה רבי. בסדר. אז ברגע שרבי כתב את המשנה, אז אנחנו לקחנו את המשנה הזאת. ואז מתחיל תנועה בעם ישראל לפרש את הדברים. הדברים האלה הולכים בשני ראשים. בארץ ישראל, הקיבוץ בגליל ובבבל. מה שיקרה בסוף, תלמוד ירושלמי ותלמוד בבלי. שזה אתם יודעים. התלמוד הירושלמי והתלמוד הבבלי, הנקודה המרכזית, וזה צריך להבין, אני לא בטוח שכולם יודעים את זה, אבל זו נקודה מאוד מאוד בסיסית. התלמוד הבבלי והתלמוד הירושלמי, שניהם, הבסיס שלהם זה מתניתין, זה משנת רבי. אותם משניות שמופיעות בבבלי, מופיעות בירושלמי. אותם משניות בבבלי, בירושלמי. ועל זה פירוש. יש? אומנם בירושלמי יש על זרעים. אין לנו זרעים בבבלי, בגלל שהם עסקו, הם היו בבבל. ויש גם דברים שכן עבדו. זה אנחנו יודעים בבירור שיש מסכות, מסכתות שעבדו. לפחות בקודשים ותארות, היו מסכתות. המסכתות האלה בתארות לא נמצאות. בסדר, אבל לקחו את המשנה ואמרו, אנחנו עכשיו הולכים לפתח את המשניות האלה, להסביר אותם. להסביר את הדברים, להסביר את ההיגיון שיש בעניינים האלה. בסדר? אז אנחנו מתחילים עכשיו שלב חדש. עד רבי לא היה שום דבר כתוב. מרבי יש לנו משנה. המשנה הזאת עכשיו הולכת לעבור בעצם הסברים. והמאמץ הגדול הזה הוא מאמץ לא של דור אחד, לא כמו שהיה במשניות שרבי כינס את האנשים וכתבו וזהו, והתקבל, אלא אנחנו מדברים עכשיו על תהליך מאוד מאוד ארוך. התלמוד בבלי נחתם ב-500 הספירה, זאת אומרת 300 שנה עבדו על הספר הזה. 300 שנה עבדו על הספר הזה. הירושלמי, נדבר בהמשך, כי זה קצת יותר מורכב. אבל קודם כל בואו נדבר על הבבלי. הבבלי בעצם, מדור לדור, בישיבות שהיו בבבל, התחילו להסביר מי ראשוני תלמידי רבי, רב ושמואל אמרתי, אבל יש עוד הרבה. והם למדו אצל רבי וידעו את הסברות. ידעו את הסברות, הבינו את הדברים, ולאט לאט התחילו לכתוב פירוש. אני אמרתי, וזה ממש רואים את זה בגמרא בעליל. בגמרא בסוף, רבשי ורבינה, סוף ההוראה כתוב. כאן רבשי ורבינה, רשי בבקשה פה ואה, מסביר פה את כל התהליך הזה. הוא אומר שהם חתמו את הגמרא. אבל הם חתמו את הגמרא בצורה מאוד מאוד מוזרה. כי בגמרא יש כל כך הרבה דברים לא מובנים. למה הם עשו את זה בצורה כזאת? עכשיו, אנחנו כבר מבינים את זה. רבשי ורבינה ורבשי, הם כתבו ספר שהוא בעצם מסביר המון, אבל הוא גם מכסה המון. ולמה זה ככה? באותה סיבה שרבי כתב את הספר. רבי כתב ספר שהוא גילוי וכיסוי. ורבשי ורבינה, בהשראה של אותם דברים, כתבו ספר שהוא גם גלוי וגם מכוסה. כי בגמרא אתה לא יכול לפתוח ספר בגמרא ולקרוא את זה בערב, במיטה ככה. אתה לא מבין כלום. אתה צריך להבין ולשאול את השאלה, מה כתוב, עוד פעם לעשות את החשבון, ואומרים לך, אבל זה עיקר, הוא חולק, על מי הוא חולק, אתה לא זוכר, מי הוא חולק, נכון? היום יש לנו שוטה, יש לנו, זה לא, פחות בעיה. אבל בגמרא, הם כתבו את הגמרא בצורה מאוד מאוד מסוימת. כאן פעם ראיתי פרופסור, שהשם ישלח לו רפואה שלמה, הוא כתב, שרבשי כנראה דיסלקט. בסדר, אפשר להגיד כזה דבר. ששלוש מאות שנה עבדו על ספר, ובסוף מי שחתם אותו היה מטומטם. יכול להיות. אני לא קונה את זה. קודם כל, כי נראה לי שרב אשי היה צדיק נסגר. ודבר שני, מה, לא מצאו, כולם היו ADHD בדור הזה, אף אחד לא מצאו, זה נורמלי, כי נתנו לרב אשי לסלק. מי שחושב ככה, מטומטם, מה מפגר, מה השטויות האלה? רב אשי, ברור שהוא היה תמיד חמנת, והבין את הדברים. למה הוא כתב את זה בצורה כזאת? נו, מה חשבת? שלא היה לו איזה סברה? מי יכול ללמוד גמרא בלי רב? מי יכול ללמוד גמרא ולהעמיק בסברות של גמרא ולהבין את החילוקים של הדברים ולהבין את הסוגיה בלי ללמוד אצל תלמידי חכמים גדולים? מי יכול? יש מישהו שיכול? הוא לוקח גמרא בגיל 8, מתחיל לקרוא, מבין. מה אתה מבין בכלל? אנחנו בקושי מגרדים איזשהו משהו. לאט לאט לומדים סוגיה ואז אומרים לך הנה וככה וככה. ואיך אתה לומד את זה? ואחר כך הראשונים באו, דרך אגב הראשונים. תוספות? אותו דבר. תוספות אומרים, יש קושייה. יש קושייה מפה לשם, קושייה. ומה הם מתרצים? טוב, אז יש לומר ככה, יש לומר ככה. ומה הסברה? ברוב המקרים תוספות לא כותבים סברה. רגע, אז תוספות חילקו טכנית? חיים לא. תוספות חילקו מסברה. תוספות למדו סוגיה, ועל פי הסברה הם חילקו. אז למה אתה לא כותב את הסברה? מה, כל כך קשה לך לכתוב את הסברה? תוספות לא כותבים סברה, גם הרמב"ן ככה. הרמב"ן הוא תוספות של הספרדים, בסדר? זה אותו דבר. זה... טוב, כשנלמד את זה, אז נסביר את זה בעריכות, זה חשוב מאוד. אבל שני בתי מדרש יש. תוספות באשכנז ורמב"ן בספרד. זה אותו ראש. אז למה אתה לא כותב? למה אתה לא כותב את הסברה? כי לא רצו לכתוב את הסברה. לא שהרמב"ן לא ידע סברה. ברור שגם יבוא איזה פרופסור יגיד שהדיסלקט גם הרמב"ן. אנחנו לא קונים את זה. הרמב"ן הוא קדוש של יום, ידע גם זוהר וקבלה ודברים עמוקים ביותר. אז מה אתה רוצה ממנו? ברור שזה לא המקרה. הרמב"ן הוא קדוש של יום. למה הרמב"ן לא כתב סברות? כי הרמב"ן למד מרבש. ולמה הרבש לא למד סברות? כי הם למדו מרבי. וככה הם כתבו את המשנה, בכיסוי וגילוי כזה. שאתה חייב מסורת. אתה חייב מסורת. היום אתה לומד סוגיה, אז אתה חייב מסורת. אז אתה מסתכל, באחרונים, והאחרונים הסתכלו בראשונים, והראשונים שמעו את זה מי... אין מה לעשות, התורה שלנו היא תורה של מסורת, היא לא תורה של... שמוקרצת. טוב, אתה יודע מה, יאללה, בוא נסביר לך איזה משהו קרה מוקרץ. אין דבר כזה. ואתה לא, לא יכול ללמוד את זה לבד בבית. אתה חייב מישהו שידריך אותך. אתה חייב מישהו שלוקח אותך יד ביד ומסביר עוד משהו ועוד ובונה איזשהו היגיון הסוגיה. הרי, מה אנחנו לומדים בעיון? מה אנחנו לומדים? אנחנו לומדים מילים. יש מלא מילים, זה עשה ככה, זה עשה ככה, זה עשה ככה, בסדר, ומה? בסוף אתה מנסה להביא כלל. מה זה כלל? כלל זה משהו הגיוני. האם זכות, השחד, האם הוא יכול לחוף, למה הוא יכול לחוף? כי הוא שילם כסף, לא שילם כסף. כי הבן אדם הזה הוא רוצה משהו משותף, לא משותף. יש בזה סברות, ברור שיש בזה סברות. הרי גמרא ודאי נזיקין. נזיקין זה ודאי, אנחנו, אתם נפלתם על השנים הטובות, שלומדים עכשיו את שעה שעברה למדו במציאה. עכשיו בתרא בבקמה למדו לפני 3 שנים, אחר כך עובר. יש ברור שיש היגיון צרוף. יש היגיון, זה אומר שכל. מסכתות מועד זה משהו אחר, זה מסכתות עם היגיון אחר. קודשים טהרות זה לגמרי היגיון אחר, ונשים זה מסובך יותר. אבל ודאי שיש היגיון לדברים. למה הם לא כתבו את זה? כי הם רוצים שתעמול, הם רוצים שתעבוד, הם רוצים שאתה תבין את הסברה, הם רוצים שאתה תיכנס לזה. טוב, אבל כל זה זה המעטפת. כן, מישהו רוצה לשאול משהו? כן.
מה יותר היום לפרש לגמרי, כאילו, פירוש פירוש?
שוטנשטיין.
נגיד.
כן. שאלה טובה. זה לא הייתה כוונת המשורר, בקיצור. כאילו, רב אשי, משורר. הוא לא חשב ככה. אני מבין שגם בסופו של דבר, גם בגלל ירידת הדורות, גם כשאתה לומד שוטנשטיין, בסופו של דבר, חסר. חסר בעומק. אלא אם כן, אתה קורא את כל ההערות. מה זה? כן, ברור, כי אחרת זה הספר היה צריך מסעית בשביל מסעית גדולה כזה.
לא משנה, שורה תחתונה, היום כאילו בן אדם קורא, אפילו הפירושי המשניות או זה, שורה הוא מביא קורא בזה, וממשיך כאילו לבד, הוא לא הולך לרב. שם הסיבה הייתה כדי שלא ייעלם.
למרות שהיום, גם עם השוטנשטיין, אתה צריך לשמוע שיעורים. אתה חושב שבן אדם יכול לבנות? כשנלמד, אולי נלמד את זה פעם בנפרד. מה התלמוד הזה? מה לימוד גמרא? פעם לא דיברו איתכם על זה? לימוד גמרא? מה? שומע ש... בסדר, אולי נדבר על זה בנפרד. אבל זה לא כל כך קשור אליי כרגע. אני רק צריך לתת את המעטפת שזה. כן!
הדברים של ראשוני האמוראים.
כן. הם עברו במסורת. הם עברו במסורת. אם אתה... ראית פעם רב מופיע בגמרא? שמואל, זה, הם על הגבול בין התנאים, 300 שנה לפני כתיבת הש"ס, הם הביאו את הדברים שלהם, ברור. זה ברור שהביאו אותם.
טוב, עוד... התנאים בארץ ישראל, התנאים בבל, זה הסתדר.
הנה, אז אני אסביר קצת על תלמוד הירושלמי שנייה, והתנאים לא היה בבבל. התנאים היו בארץ ישראל, ובחורבן הבית התרכזו בגליל, ואחר מכן מרד בר כוכבא, רבי עקיבא ותלמידיו, רשב"י, רבי יהודה, רבי יוסי, רבי יהודה בר אילאי, כן, כל התלמידי החיים הגדולים האלה, ואחר מכן רבי כינס את כולם, מרבי משבר, רוב תלמידי חכמים עברו לבבל, מרבי, לאחר שיש משנה, אנחנו כבר לא קוראים להם תנאים, למה? התנאים הם, מה זה תנאים? לשנות, כן, הם שנו את המשנה. רב תנאו פליג בגלל שהוא היה תלמיד של רבי, אבל בתכלס הם המוראים. מה זה המוראים? הם ההמשך. הם מתחילים לפרש את המשנה, הם קיבלו את המשנה, אתה מבין? זה כאילו אתה מקבל עכשיו ספר, אתה אומר, רגע, אתה מקבל את הספר? כן. טוב, עכשיו תתחיל לפרש אותו. לכן תנאים לא היו בבבל. מאחרי רבי נגמר תקופת התנאים. בגס, כן, ברור, יכול להיות שנשאר עוד מישהו עוד 3 שנים חי יותר מרבי, אבל זה לא הנקודה. הנקודה היא ש... כתיבת המשנה זה פרשת דרכים, זה פרשת קו המים, שמשם יש לנו המוראים שמפרשים את הדברים. טוב, לגבי התלמוד הירושלמי. התלמוד הירושלמי תלמוד מיוחד במינו. למה הוא מיוחד במינו? כי הוא לא נערך. הוא לא נערך דיו. ולמה הוא לא נערך? כי בארץ ישראל הבלגן לא הסתיים במרד בר כוכבא. אולי אמרתי לכם את זה בהזדמנות. היה מרד מאוד גדול, שהוא לא כל כך זכה לפרסום היסטורי, כי פשוט לא נשאר אנשים כדי לספר את זה, אבל ב-351 היה מרד שנקרא מרד ציפורי, בגליל היהודים מרדו ברומאים וניסו להשתחרר מהעול של הרומאים, ונכשל באופן קטסטרופה מוחלטת. ואז מה שקרה זה שהם חיפשו את כל התלמידי חכמים שהיו בארץ ישראל, ופשוט חיסלו אחד אחד. מה שקרה בעקבות זה, זה שהעבודה הגדולה שהתחילו לעשות בתלמוד הירושלמי, היא נקטעה. ובעצם אין לנו עריכה של הירושלמי, לכן הוא מאוד קשה להבנה. מאוד קשה להבנה. ולכן הוא מאוד קצר, ולכן חסרים חלקים, חסרים משפטים, חסרים זה, כל מי שמתעסק בירושלמי, זה הרבה יותר מסובך להבין את זה. לא בגלל שהם רצו שיהיה קצת מסובך כדי שתעמול על זה, אלא בגלל שפשוט לא היה אנשים שיערכו אותו. זה לא כמו הבבלי. בבבלי רבשי ורבי יוחנן, רבינה ורבשי, רבשי הם עשו עבודה מאוד מאוד רצינית של עריכה, וככה נחתם התלמוד. הירושלמי לא נחתם. ובגלל שהוא לא נחתם, אז בעצם זה גרם לנתק בעצם, ובגלל שהרבה מהמוראים הם היו גם בארץ ישראל ושמעו את הדברים, והבבלי הוא מאוחר מהירושלמי, אז אנחנו פוסקים כמו הבבלי. אנחנו, עריף כותב, עריף בעירובין, כותב שאנחנו פוסקים כמו הבבלי בגלל שהוא בטרה. זה לא סתם שהוא בטרה בזמן, אלא הוא בטרה בצורת ההבנה שבדבר, בהיקף של הדברים, בסידור של הדברים. ולכן אנחנו פוסקים כמו הבבלי. התלמוד הירושלמי הוא גם נבדל הרבה בהיקף שלו. רק מה שכן, שיש מסכתות בבבלי שאין לנו, בירושלמי שאין לנו בבבלי. בסדר? ולכן זה החשיבות מאוד גדולה של הירושלמי. הירושלמי, כל סדר זרעים מופיע רק בירושלמי. לכן עבדו מאוד קשה כדי לפנח את הירושלמי, בגלל שאין לנו משהו אחר. אין לנו, יש לנו משניות זרעים, אבל אין לנו הסבר על המשניות זרעים, רק בירושלמי. לכן הירושלמי זרעים נלמד בצורה טובה יותר. טוב, אז היום נתנו את המסגרת, ולפעם הבאה נסביר עוד קצת את המיוחדות של התלמוד, ואז נתקדם עוד שלב. אנחנו בעצם היום, פחות או יותר, אנחנו 500 שנה לספירה, כשבארון ספרים יש לנו תורה, תנ"ך, כן, נח, תורה, משנה, והגענו לתלמוד, שזה כבר בסך הכל די הרבה. עכשיו נצטרך להבין את כל הדברים, ומפה בעצם מתחיל תקופות אחרות לגמרי של פירושים, ובעזרת השם.